פסחים, דף קוף א', מתחילים בעזרת השם, דף קוף עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, במילים אותם בני אדם. ברוב בתי הכנסיות ברחבי העולם, באים לבית הכנסת ליל שבת, קבלת שבת, תפילת ערבית, אחרי תפילת ערבית כולם מתפזרים, מאחלים אחד לשני שבת שלום, והולכים הביתה לעשות קידוש. אבל עד היום הזה יש בתי כנסיות מועטים שאחרי תפילת קבלת שבת וערבית באים ועושים קידוש. קידוש על כוס יין, מברכים, ויחולו השמיים, בכל אופן בורא פרי הגפן, עד מקדש השבת. מה המקור של המנהג הזה? אז יסודתו בהררי קודש, באמת המקור של המנהג הזה הוא גדול מאוד, ולכן אפילו פוסקי זמננו, שהיום כל אחד עושה, שהמצב, המציאות בזמננו היא שהקידוש שעושים בבית הכנסת היא לא לצורך אף אחד לכאורה. כי הרי כל המתפללים הולכים לעשות קידוש בבית. בכל זאת, אומרים פוסקי זמננו לא לבטל את המנהג הזה. במקומות שנוהגים לקדש אחרי התפילה, להישאר עם המנהג. מה התועלת שבו? יש מן הסתם הרבה סודות. כי מנהגים שתקנו אותם בזמנים קודם, בזמנים קדומים, בדרך כלל יש עוד כוונות נסתרות בסודות של המנהגים האלה. אבל המנהג על פי ההלכה הפשוט, יכול להיות שבבית הכנסת יש יהודי שלא יעשה קידוש בבית. אז לפחות מוצאים אותו ידי חובת קידוש מהתורה. מהתורה הרי לא חייבים לעשות קידוש דווקא על הכוס. אלא אם האדם עושה קידוש אפילו בלי כוס, הוא יוצא ידי חובה, קידוש מהתורה. בשביל זה כותבים פוסקי זמננו שיש טעם וסמך למנהג הזה גם בזמננו אנו. אבל על זה הגמרא מביאה שלוש דעות לגבי אותו קידוש, אותם בני אדם שקידשו בבית הכנסת. אמר רב, הרי בירכו בורא פרי הגפן, אז ידי יין לא יצאו. מה פירוש לא יצאו? אם הם רוצים לשתות בבית הכנסת, ודאי שיצאו. אבל אם הם יוצאים החוצה, הביתה, בבית הם יצטרכו לברך בורא פרי הגפן עוד פעם. כי הם הולכים ממקום למקום, צריכים לברך פעם נוספת במקום השני שבו הם הולכים. אבל לפי דעתו של רב, ידי קידוש יצאו ידי חובה. אפילו אם הם לא טעמו מהיין. כי לפי דעתו, רק זה שעושה את הקידוש צריך לטעום מהיין. ואלה ששמעו את הקידוש יוצאים ידי חובה. אפילו שהם שמעו קידוש, לא באותו מקום שבו הם עושים את הסעודה. הם הולכים לעשות סעודה בבית, לא בבית הכנסת. לפי דעתו של רב, יצאו ידי חובה. ושמואל אמר, מה פתאום? ידי יין, אם הם שמעו בורא פרי הגפן, ודאי לא יצאו. כי הם הולכים למקום אחר, בבית אחר, הם לא יכולים להסתמך על הבורא פרי הגפן שהם בירכו בבית הכנסת. אבל אף ידי קידוש לא יצאו. לא יצאו ידי חובה. למה? כי הם לא שתו לפחות רביעית, לא שתו כמות מספיקה מהיין של הקידוש בבית הכנסת. וצריכים שהקידוש יהיה במקום הסעודה לפי דעתו של שמואל. במקום שבו עושים את הסעודה, שם צריך לעשות קידוש. וככה הלכה. שואלת הגמרא, אלא לפי דעתו של רב שכן יצאו ידי חובת קידוש, למה לילה קידושי בביתי? למה אחר כך כשהוא מגיע הביתה, הוא יצא ידי חובת קידוש בבית כנסת, למה הוא עושה קידוש פעם נוספת בבית? עונה הגמרא, כדי להוציא בניו ובני ביתו ידי חובה, הם לא היו בבית הכנסת, אז אותם הוא צריך, בשבילם הוא צריך לעשות קידוש. שואלת הגמרא, ולשמואל, שהוא סובר שלא יוצאים ידי חובה, לא לידי יין ולא לידי קידוש, בקידוש של בית הכנסת, אז בשביל מה בכלל מקדשים שם? למה לי לקידוש שבבי כנישתה? מתרצת הגמרא, להפוקי אורחים ידי חובתם, כדי להוציא ידי חובה את האורחים, דאכלו שאוכלים ושתו ושותים וגנו וישנים בבית כנישתה בבית הכנסת, והם הרי אין מי שיעשה להם קידוש אם לא הקידוש שעושים בבית הכנסת, וזה הם יוצאים ידי חובה. שמואל, שאומר שלא יצאו ידי חובת קידוש בזה שקידשו בבית הכנסת כי לא עשו שם הסעודה, אז דה שמואל לטעמי, הוא הולך לשיטתו במקום אחר, דה אמר שמואל אין קידוש אלא במקום סעודה. אם אדם עשה קידוש ואחרי קידוש הוא הלך למקום אחר, בלי שיתאם שום דבר במקום שבו הוא קידש, לא יצא ידי חובת קידוש, צריך לקדש פעם נוספת. סבור מינה האמוראים, מה פירוש מקום סעודה? התחלה היו סבורים האמוראים לומר, אנמילי שהוא עובר מבית לבית אחר לגמרי. אז זה נקרא מקום אחר. אבל כשהוא עובר ממקום למקום, בחד ביתה, כשהוא עובר ממקום למקום באותו בית, דיינו קידש בחדר אחד. ואחר כך הולך לעשות סעודה בחדר אחר. היו סבורים לומר שהוא כן יצא ידי חובה. אמר לו רב ענן בר תחליפה, מה פתאום? הוא לא יצא ידי חובה, לפי דעתו של שמואל. אני אספר לכם, זימנין סגין, היו הרבה פעמים שזכיתי, והאבא קיים נקמי די שמואל, הייתי אצלו, אצל שמואל בעצמו, והיה שהוא נחית מאיגרה להערה, הוא היה רד מהקומה העליונה ללמטה, לקומת קרקע, והדר מקדש, והוא קידש על זה לבד פעם נוספת, למרות שהוא היה באותו בית, רק הוא עבר מחדר לחדר, רואים מפה שזה גם נקרא שינוי מקום, וזה צריך לעשות קידוש פעם נוספת. אבל באותו חדר, מפינה לפינה, זה נראה שלא צריך לקדש פעם נוספת. הגמרא מביאה פה עוד כמה אמוראים שפסקו כמו דעתו של שמואל. ואף רב הונא סבר אין קידוש של מקום סעודה, כמו דעתו של שמואל. כמו המעשה שהיה איתו, דרב הונא קדיש, פעם אחת עשה קידוש ליל שבת, והתעקרה לאיש רגע. אחרי שהוא קידש, נפל הנר ונכבה. עכשיו יש הלכה שקידוש עושים במקום של הנרות לכתחילה. עדיף בכל אופן לפי כל הדעות. אז מה עשו? איילי לילמני, לבגנני דרבה ברי. לקחו את הכלים של הסעודה לבית בני בגנני, הכוונה הבית שבו היה החופה. היה בדיוק שבת אחרי החתונה של בנו רבה. אז הביאו, שם כן היה נר, דאב השרגה, שם היה נר, הביאו את כל הכלים לשם. עכשיו צריך לעשות קידוש עוד פעם או לא? עברו מבית לבית. קדיש, קידש פעם נוספת, ותאי מידי, שם הוא טעם, ושיהיה קידוש במקום סעודה. אלמה כסבר רב הונא, כמו דבריו של שמואל, אין קידוש אלא במקום סעודה, שם צריך לעשות את הקידוש. ואף רבא, גם הוא סבר, אין קידוש אלא במקום סעודה. ואמר רבי, הוא מספר, הרי היה תלמיד של רבא, כי אבינה בי מר, כשהיינו בביתו של מורנו ורבנו, עטר את ראשנו רבא, כי אב המקדש, מתי שהוא בא לעשות קידוש, אמר לן, אז הוא אמר, נתן הוראה לכל התלמידים, תאים ומידי, תאכלו לחם, או על כל פנים תשתו רביעית יין, כדי שזה קידוש מקום סעודה. למה? מה הבעיה? אתם תעשו אולי קידוש מקום שאתם הולכים להתחסן שם? לא, יכול להיות, דיל מעדה, אז ליטו להושפיזה, עד שתבואו למקום שבו אתם מתארחים, מתעקרה לחוש רגע, אולי הנר שלכם מחבא, ייפול, ולא מקדש לכו בבית אכילה, ואז לא תוכלו לקדש מקום שאתם אוכלים, ואם תרצו לישון בלי לאכול, אתם לא יצאתם ידי חובת קידוש, בקידוש הדאחה לא נפקיתו, אתם לא יצאתם פה ידי חובת קידוש אצלי, למה? זה אין קידוש למקום סעודה, אתם צריכים אחרי קידוש לסעוד באותו מקום שעשיתם קידוש, לכן אני מציע לכם, תתאמו פה משהו, כדי שתדעו ודאי שאתם יצאתם ידי חובת קידוש. שואלת הגמרא, הייני, מחיל, רבא סובר, אין קידוש אלא במקום סעודה, שזו דעתו של שמואל, שבא הוא חולק עם רב, שרב סובר שאפשר לעשות קידוש גם לא במקום סעודה. מה, רבא פוסק בדבר נוסף כמו דעתו של שמואל? ואמר אביי, אותו אביי, תלמידו של רבא, כל מילי דמר, כל ההנהגות וההלכות של מורי ורבי רבא, אתה יודע לפי מי הוא פוסק? תמיד הוא פוסק כמו דעתו של רב, אבל עביד כרב, לא כמו שמואל. היו רק שלושה מקרים שבהם פוסק רבא כמו שמואל. אתה יודע איזה שלושה מקרים? לבר מהנה התלט, שלושה דברים דעביד כשמואל. הדבר הראשון, מתירים ציצית, כשבאדם יש לו בגד של ארבע כנפות עם ציציות. עכשיו הוא רוצה להוריד את הציציות מהבגד של ארבע כנפות, זה אסור, מה זאת אומרת? אתה חייב להשאיר את זה בבגד של ארבע כנפות. לא, אני רוצה להעביר את זה לבגד אחר של ארבע כנפות. אז אומר, שמואל זה מותר. אתה מעביר ציציות מבגד אחד של ארבע כנפות לבגד אחר של ארבע כנפות זה מותר. אלא אם כן צריך שים לב לא לעשות את זה מטלית של אדם שחייב לטלית של ילד שהוא רק מדין חינוך יש לו ציציות. אבל בכל אופן, אם זה שניהם של אדם שחייב בציצית, אתה מתיר את הציציות מטלית קטן אחת או מטלית גדול אחד, לטלית קטן אחר או לטלית גדול אחר, אז זה מותר, וזה פוסקים כמו דעתו של שמואל. דבר שני, הוא פוסק כמו דעתו של שמואל. הוא מדליקים מנר חנוכה לנר חנוכה אחר. זאת אומרת, אם אדם יש לו עכשיו למשל יום שני של חנוכה, הוא ידליק נר אחד, וזהו, אין לו יותר גפרורים. הוא יכול להטות את הנר השני לכיוון הנר האחד הזה, ואז הנר השני ידלק מהנר הראשון. ככה הוא פוסק. ולא צריך להדליק על ידי גפרור אחר. עכשיו, להלכה, מה שהיום אומרים, כדאי מאוד להיזהר בזה, כי הרי הנר הראשון שאדם מדליק של חנוכה, הוא נר של עיקר הדין. וכל מה שמדליקים נרות נוספים, זה הידור מצווה. המהדרין, מוסיפים כל יום וכולי. אז מכיוון שהנר הראשון הוא נר של עיקר הדין, והנר השני הוא רק הידור, אז אם כן, אם אתה מדליק מהנר של הידור מצווה, אתה מדליק את הנר של הידור מצווה מהנר של החיוב, אז אתה מוריד מקדושתו, זה זלזול בקדושתו. אבל בכל אופן, ההלכה בזה היא כמו דעתו של שמואל. והדבר השלישי שההלכה כמו דעתו של שמואל, וההלכה, שמואל פסק הלכה כמו דעתו של רבי שמעון בדין של גרירה. מה זה הדין של גרירה? דתניא, ברייתא, רבי שמעון אומר, מותר לאדם שיהיה גורר אדם מיטה, כיסא וספסל בשבת על הרצפה. יכול להיות שזה יעשה חריץ ברצפה וזה מלאכת חורש. בכל זאת זה מותר. למה? כי פה הוא לא מתכוון שיהיה חריץ כזה. הוא בלבד שלא התכוון לעשות חריץ. וכמובן מדובר פה שלא חייב להיות שיהיה חריץ. כי אם חייב להיות שיהיה חריץ, זה לא נקרא דבר שאינו מתכוון, כי זה נקרא פסיק רישי ולא ימות. כמו שתגיד, אני לא מתכוון שכשאני חותך את הראש של התרנגול, התרנגול ימות. אין דבר כזה. אם הוא חותך את הראש, זה אומר שהוא מתכוון שהתרנגול ימות. לכן, דובר פה כמובן בסוג כזה של ספסל וסוג כזה של רצפה, שלא חייב להיות שיהיה חריץ. אז גם אם נהיה חריץ, זה דבר שאינו מתכוון ומותר. אבל בכל אופן, אלה הם השלוש הלכות, שרק בהם רבה מקל כמו דעתו של שמואל, אבל לעומת זאת בשאר הדברים נראה שהוא סובר כמו דעתו של רב. עונה הגמרא, תראה, כחומרי דרב אב העביד, רבה פוסק כמו החומרות של רב תמיד. אז הוא היה צריך להחמיר גם בשלושת הדברים האלה ששמואל חולק עליו ומקל, היה צריך להחמיר כמו דעתו של רב? לא, שלושת המקרים האלה יוצאים מן הכלל ובהם הוא מקל למרות שרב מחמיר. אבל כולי דרב, מתי שרב מקל, פה הכלל הזה לא תקף. לא תמיד הוא פסק כמו הקולות של רב. לא אב העביד, לא תמיד. פה במקרה שלנו אנחנו רואים שהוא דווקא החמיר כמו דעתו של שמואל, שסובר שצריך קידוש במקום סעודה. אם כן, היו לנו כאן שתי דעות. כשאדם עשה קידוש בבית הכנסת, והוא לא טעם שום דבר, לא עשה קידוש, שמע קידוש בבית הכנסת, והוא לא טעם שם שום דבר. עכשיו, האם הוא יצא ידי חובה בזה שבירך בורא פרי הגפן? אז לא יצא בזה ידי חובה, אפילו אם הוא בעצמו שתה, הוא לא יצא ידי חובה. למה? כי משנה מקום. הוא היה במקום אחד, עכשיו הוא הולך לבית אחר, אז הוא לא יצא ידי חובה באותו ברכת בורא פרי הגפן, שהוא בירך בבית הכנסת, אלא בבית הוא יצטרך לברך פעם נוספת. בזה הסכימו גם רב וגם שמואל. הוויכוח שלהם היה, האם הוא יצא ידי חובת קידוש, בזה שהוא לא עשה סעודה באותו מקום. לפי דעתו של רב הוא יצא ידי חובת קידוש, לפי דעתו של שמואל הוא לא יצא ידי חובת קידוש. כאן הגמרא מביאה דעה שלישית שחולקת אפילו על הברכה של בורא פרי הגפן, גם בזה הוא יצא ידי חובה, לפי דעתו של רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר, אף ידי יין נמי יצאו. זאת אומרת, לפי דעתו, כשקידשו בבית הכנסת וברכו בורא פרי הגפן ועשו קידוש, אז זה ששמע את הקידוש יוצא ידי חובה גם על היין. אפילו אם הוא שותה יין בביתו יוצא ידי חובה, וגם על הבורא פרי, וגם על הקידוש, הוא לא צריך לעשות קידוש פעם נוספת. עכשיו תכף הגמרא תביא ברייתא שכתוב במפורש לא כמו דעתו של רבי יוחנן, ולכן הגמרא פורכת לגמרי דעתו. אבל לפני כן הגמרא מביאה שרבי יוחנן הולך לשיטתו, ואז דה רבי יוחנן לטעמי, דאמר רב חנין בר אבייה, אמר את זה בשם רבי פדת, שאותו רבי פדת אמר את זה בשם רבי יוחנן. אחד, שינוי יין. אדם שהיה לו יין מבקבוק אחד, שתה מזה מהיין הזה, ואז מביאים לו יין מבקבוק אחר, לא יין יותר טוב, יין באותה רמה, או יין פחות טוב. ואחד, שינוי מקום. או שהוא הלך שתה יין במקום אחד, אחרי זה הוא הולך לשתות יין בבית אחר. אז ככה, אין צריך לברך פעם נוספת. לא צריך לברך פעם נוספת. אז קודם כל רואים פה כמו דעתו של רבי יוחנן, שזה שאדם בירך בורא פרי הגפן בבית הכנסת, הוא לא צריך לברך אחרי זה בורא פרי הגפן בבית. כנראה מדובר פה שהוא שתה גם כן מהיין בבית הכנסת. לא צריך לברך עוד פעם בורא פרי הגפן בבית. עכשיו, הוא אומר פה עוד הלכה ששינוי יין גם כן לא צריך לברך. מה הכוונה לא צריך לברך? לא צריך לברך עוד פעם בורא פרי הגפן. זה ששתית מחווית אחת של יין, עכשיו אתה שותה מחווית אחרת יין, לא צריך לברך עוד פעם בורא פרי הגפן. יש ברכה אחרת, שכשאדם שותה יין ברמה פחותה, ואחרי זה הוא בא לשתות יין ברמה טובה יותר, יש לפי תנאים מסוימים שמוזכרים בהלכה, לא נרחיב בזה, שהוא צריך לברך ברוך הטוב והמטיב. שזה כן בשינוי יין נצטרך לברך, ובזה באמת רבי יוחנן מודה. טוב, בכל אופן רואים מפה שלפי דעתו של רבי יוחנן, זה שאדם בירך בורא פרי הגפן במקום בבית הכנסת, הוא יוצב את זה ידי חובה גם אם הוא אחרי זה הולך לשתות במקום אחר. שואלת הגמרא קושיה מברייתא, מי טיבי? הברייתא אומרת שינוי מקום, אם אדם שתה יין במקום אחד, אחרי זה הולך רוצה לשתות יין במקום אחר, צריך לברך. רק שינוי יין אין צריך לברך. אם הוא שתה מחווית אחת והוא בא לשתות מחווית אחרת, הוא לא צריך לברך עוד פעם בורא פרי הגפן. תיובתא דרבי יוחנן תיובתא, באמת יש מפה פרחה מוחלטת לדעתו של רבי יוחנן. מספרת הגמרא, יתיב רב אידי ברבין, הוא ישב כמי דרב חיסדא, בשיעור של רב חיסדא. ויתיב רב חיסדא, אמר שיעור מדהים, אמר דבר אחד בשם רבו, כאמר משמי דרב הונא, ודבר אחר הוא אמר בשם עצמו, הלכה שלו בעצמו. מה הוא אמר בשם משמי דרב הונא? הדאמרת שינוי מקום, צריך לברך, כשבן אדם בירך בורא פרי הגפן במקום אחד, והוא עובר למקום אחר, הוא צריך לברך עוד פעם בורא פרי הגפן. באיזה מקרה זה מדובר? לא שענו אלא כשהוא עובר מבית אחד לבית אחר. אבל כשהוא נמצא באותו בית, הוא רק עובר מחדר לחדר, ממקום למקום, לא צריך לברך פעם נוספת. ככה אמר רב חיסדא בשם רבו רב הונא. טוב, לפני שהוא אמר את ההלכה שהוא אומר בשם עצמו, התערב בשיעור, אמר לי רב אידי ברבין, הוא הרי ישב בשיעור של רב חיסדא, הוא התערב ושאל אותו, לא שאל אותו, אלא הוא נתן לו ראייה, הכי תנין עלי במתנית הדבי רב הינק, באמת בבית מדרש של רב הינק למדנו ברייתא מפורשת, כמו שהרב אומר, ואמרי לי, יש כאלה אומרים, במתנית הדבי בר הינק, לא של, לא, בברייתא לא מבית מדרשו של רב הינק, אלא מבית מדרשו של הבן של רב הינק. בכל אופן, יש ברייתא כבטח כמו דעתך ממש, שמה שאמרנו שאם אדם בירך במקום אחד ואחרי זה הוא רוצה לשתות במקום אחר צריך לברך שוב, זה דווקא נאמר כשהוא היה בבית אחד בירך שם, והוא עכשיו הולך לשתות בבית אחר. אבל אם הוא היה בחדר אחד באותו בית ובירך ועובר לחדר אחר, לא צריך לברך פעם נוספת. שואלת הגמרא, רגע, מה זה מסייע? בעצם אם יש ברייתא שאומרת את זה מפורש, אז זה כבר ברייתא. ולרב הונא מתניתא כמה שמלן, מה הוא בא לחדש לנו אם זה ברייתא מפורשת? אומרת הגמרא, לא, הוא פשוט לא שמע מהברייתא הזאת, רב הונא מתניתא לא שמיע לי, הוא לא שמע מהברייתא הזאת, והוא זכה לכוון לדברי גדולים. האמת, את הדברים האלה, הרשב"ם, שהוא המפרש של הפרק שלפנינו, הוא לא גורס את זה בכלל, כי לא, בכלל לא היה צריכים לשאול שאלה כזאת. הרבה פעמים אנחנו רואים שהמוראים אמרו דברים שכתובים מפורש בברייתא. הם קודם כל סתם במאמר מוסגר, לא היו חייבים להיות פקיעים בכל הברייתות. הם היו צריכים להיות פקיעים בכל המשניות. טוב, עד לפה דיברנו על ההלכה שרב חיסדא אמר בשם רבו רב הונא. ותו, הלכה נוספת שרב חיסדא אמר בשם עצמו. יתיב רב חיסדא וכאמר משמי דנפשי. הדאמרת, ההלכה שאנחנו מדברים עליה כרגע, ששינוי מקום צריך לברך. כשאדם בירך מקום אחד, ברכה, הוא הולך למקום אחר, צריך לברך פעם נוספת. לא אמרן, אלא בדברים שאין טעונים ברכה לאחוריהם במקומם. דווקא בדברים כאלה, כמו מים, פירות, שמברכים עליהם ברכה אחרונה, בורא נפשות, לא חייבים דווקא לברך את זה באותו מקום שבו הבן אדם אכל. אבל דברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם, כאלה מין דברים שמברכים עליהם או ברכה מעין שלוש, כמו פירות משיבת המינים, או עוגות שמברכים עליהם על המחיה, וכל שכן לחם, זה דעתו של הרשב"ם, שמדברים פה גם על דברים שמברכים עליהם ברכה מעין שלוש, אין צריך לברך כשהוא בירך מקום אחד. נאמר גם יין, כן? אדם בירך על יין מקום אחד, והוא עובר אחר כך למקום אחר, הוא לא צריך לברך שוב. מה הייתה? מה הסיבה? לקבעה קמה הדר, כי כשהוא קם בשביל ללכת, הוא הלך על דעת הקביעות שיש לו בסעודה הראשונה. כי הרי הוא צריך לברך עדיין ברכה חשובה, ברכה אחרונה. והרי אם לא שהוא ימשיך לאכול במקום אחר, הוא היה צריך לחזור חזרה לאותו מקום שבו הוא התחיל את הסעודה כדי לברך באותו מקום. אז לכן כשהוא ממשיך לברך, כשהוא ממשיך לאכול במקום אחר, הוא רוצה להמשיך את הסעודה במקום אחר. ולכן לא צריך לברך עוד פעם ברכה ראשונה. זה דעתו של רב חיסדא. ורב ששת אמר, אחד זה ואחד זה צריך עוד פעם לברך. בין בדבר שצריך ברכה חשובה, ברכה אחרונה, ובין בדברים שמברכים אחריהם רק בורא נפשות, אם הוא הולך, הוא בירך מקום אחד ועובר למקום אחר, הוא צריך לברך שוב פעם ברכה ראשונה. שואלת הגמרא על רב חיסדא, אתה אומר שאם באדם אוכל דברים כאלה, נדבר על המקרה הכי מפורסם שזה גם כל הראשונים מסכימים בו, כי יש באמת מחלוקת ראשונים, מה הכוונה דברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם? אנחנו הבאנו את דעתו של הרשב"ם, שסובר שזה כל הדברים שלא מברכים עליהם בורא נפשות, אלא או על המחיה, או על הפירות, או על הגפן, וכל שכן ברכת המזון. אבל יש ראשונים שאומרים שזה רק מדבר או ברכת על המחיה, או ברכת המזון, על פת. יש ראשונים אחרים שאומרים שזה מדבר רק על פת. בכל אופן, נאמר, ניקח דוגמה של פת. מה אתה אומר, רב חיסדא, שאם אדם התחיל, אכל סעודה במקום אחד, ועכשיו הוא הולך למקום אחר, הוא לא צריך לברך שם עוד פעם הוא מוציא לחם מן הארץ? יש לנו קושיה מברייתא. ברייתא אומרת ככה, בני חבורה שהיו מסובים לשתות. טוב, כנראה הם לא הולך, אלה שאומרים שזה דווקא פת, יצטרכו להסביר, כאן כתוב לשתות. בכל אופן, בוא נאמר שגם, שיין זה גם מה, כמו דעתו של הרשב"ם, שיין זה גם מהדברים שקובעים עליהם סעודה במקומם. כאן כתוב, ועקרו רגליהם. זאת אומרת, מדברים פה על דברים שטעונים ברכה לאחריהם במקומם. שמה, כי זה שכתוב עקרו רגליהם, זה אומר שהייתה להם סיבה. למה הם עקרו רגליהם? כי הם היו צריכים לצאת לקראת חתן או לקראת קלה. אבל ככה הם לא היו יוצאים מהמקום הזה בלי לברך, כי הם טעונים ברכה לאחריהם במקומם. תכף זה הגמרא תדייק, ועקרו רגליהם, זה אומר שמדברים פה על דברים שקובעים להם ברכה במקומם, הם צריכים לברך ברכה אחרונה באותו מקום שבו הם אכלו או שתו. כשהם יוצאים לקראת חתן או לקראת קלה, אין טעונים לברך ברכה למפרע. הם לא צריכים לברך, אם זה היה יין, לא צריכים לברך על הגפן. אם זה היה פת, לא צריכים לברך ברכת המזון כשהם יוצאים. וכשהם חוזרים, לא צריכים לברך עוד פעם ברכה ראשונה. בורא פרי הגפן או המוציא לכם מן הארץ. אין טעונים ברכה לכתחילה. כי זה עדיין בתוך אותה סעודה. אבל יש בזה תנאי. זה לא סתם, כמו שאמר רב חיסדא. לא, זה במה דברים אמורים, כי שהניחו שם, לפני שהם יצאו לקראת חתן או לקראת הקלה, הם השאירו שם מישהו. למשל, זקן או חולה שהיה קשה להם לצאת. או שזה יכול להיות גם להיות מישהו אחר, לאו דווקא זקן או חולה. שאז זה מראה שמתכוונים באמת להישאר באותה הקביעות. אלה מחכים להם שהם יחזרו. אבל הם לא הניחו שם זקן ולא חולה. אז כשהם יוצאים טעונים ברכה למפרע, כשלפני שהם יוצאים הם צריכים לברך ברכה אחרונה, וכשהם חוזרים צריכים לברך עוד פעם ברכה ראשונה, טעונים ברכה לכתחילה. אבל אם כן, זה לא כמו דבריו של רב חיסדא. רב חיסדא אומר שאפילו הם לא ישאירו זקן או חולה, הם פשוט לא צריכים לברך ברכה אחרונה, ולא צריכים לברך אחר כך ברכה ראשונה, כי הם בתוך הסעודה עדיין. ומי אמר לך שמדברים פה על דברים שקובעים להם ברכה לאחריהם במקומם? מדקתן, יעקרו רגליהם. זאת אומרת שהם היו, הם היו בתוך קביעות של סעודה שצריך לברך אחרי הברכה האחרונה באותו מקום, והם עקרו את רגליהם. למה? כי יש פה חתן או קלה, הם היו צריכים לצאת לקראתם. מכלל זה בדברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם עסקינן. מדברים פה על כאלה דברים, כמו פת, או במקרה שלנו נראה שמדברים אפילו על יין, וטעם, הדיינו חושם זקן או חולה, דווקא אז הוא דקשאין יוצאין אין טעונים ברכה למפרע, או כשאין חוזרין אין טעונים ברכה לכתחילה. דווקא בגלל זה אנחנו אומרים שהם לא צריכים לברך שוב, אלא הם יכולים להסתמך על זה שהם עדיין חלק עדיין מתוך הסעודה, כי הם ישאירו שם זקן או חולה. אבל אם לא הניחו שם זקן או חולה, אלא כולם יצאו, אז לפי דעתו של רב חיסדא, בכל זאת הם לא יצטרכו לברך לפניכם ברכת המזון ואחר כך ברכה ראשונה עוד פעם. וכאן כתוב שלא, כשהם יוצאים הם כן טעונים ברכה למפרע, כשהם חוזרים הם כן טעונים ברכה לכתחילה, אז כאשר לרב חיסדא, שלפי דעתו, אפילו אם הם גמרו את הסעודה במקום אחר, לא צריכים לברך עוד פעם. למה? כי הם עדיין לא ברכו ברכת המזון. כאן כתוב שאם לא ישאירו זקן או חולה, כשהם חוזרים למקומם, הם צריכים עוד פעם לברך. תרץ את הגמרא, נכון, באמת מהברייתא הזאת יש רואים דעה ששונה לגמרי בדבריו של רב חיסדא, ובאמת יש בזה שתי דעות. באמת יש שתי דעות בדין שאמר עליו, אמר אותו רב חיסדא, ורב חיסדא דיבר לפי דעה אחת מדעות התנאים. אמר רב נחמן בר יצחק, רב חיסדא לא צריך ללכת כמו הברייתא הזאת. מה נתנה לברייתא הזאת של עקירות, שאפילו דברים ש מברכים עליהם ברכה חשובה לאחריהם, אפילו ברכת המזון. בכל זאת, צריך לברך לפני שהוא יוצא, והוא לא יכול להמשיך את הסעודה במקום אחר, זה דעתו של רבי יהודה. אבל חכמים סוברים, שאפילו אם הוא לא ישיר זקן או חולה באותו מקום, אם הוא הולך וממשיך את הסעודה במקום אחר, לא צריך לברך ברכה אחרונה כשהוא יוצא, אלא הוא יכול להמשיך את הסעודה במקום אחר, ושם הוא לא יצטרך גם לברך ברכה ראשונה, אלא הוא יסמוך על הברכה שהוא ברך במקום הראשון, הוא יאכל במקום השני, ושם יברך ברכת המזון, וזה בעצם רב חיסדא סובר כמו הדעה הזאת, כמו דעת רבנן, ובהמשך הגמרא תביא את הברייתא, ששם נראה בעזרת השם את שתי הדעות, ובזה בעזרת השם נפתח את השיעור על הדף הבא, אבל על כל פנים עד כאן השיעור על דף קוף א'.